גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
חודש אנחנו מציינים 50 שנים להיווסדם של כתב העת המיתולוגי סימן קריאה ושל הוצאת הספרים ספרי סימן קריאה. כתב העת ראה אור לראשונה בספטמבר 1972, לצידו קמה הוצאת ספרים שספר הבכורה שלה היה חפץ של חנוך לוין. ביום שלישי האחרון חגגה ההוצאה, חגיגה קטנה עם ראשיה, ענת שרון בלייס שלנו הייתה שם כדי לבוא ולספר. שלום ענת.
הייתה והתרגשה מאוד. זה באמת היה מעמד, אתה יודע, של גם לזכור את הגדולים שנמצאים בחוברת, ותכף נזכיר כמה מהם, וגם לראות שם את מנחם פרי, מאיר ויזלטיר ואחרים. וכך זה התחיל. חוברת זו היא פסיעה ראשונה במסע יומרני מאוד. האורחים והסופרים המסתופפים מסביב לסימן קריאה, יוצאים למסע זה מתוך הרגשת צורך חיוני, מתוך הרגשת מחסור. זה המשפט שפותח את החוברת הראשונה.
הראשונה, בת החמישים.
של כתב העת סימן קריאה, עוד מכרו את זה בלירות. שני האורחים החתומים על הגיליון הראשון, מ.פ. מנחם פרי, מ.ו. מאיר ויזלטיר. זה באמת הפך להיות מפעל תרבותי וגם מהפכה תרבותית. זה כתב עת שראו בו היצירות של הכותבים והכותבות שמשפיעים עד היום, mm-hmm. גם אלה שלא איתנו משפיעים עד היום, ואחר כך הם גם הקימו הוצאת ספרים, ספרי סימן קריאה, שעד היום היא באמת התו תקן לספרי איכות. אז זה היה אירוע קטן וחגיגה. ומה קרה באותה תקופה ב-1970, שהם התחילו סביב 1970, שהם התחילו לחשוב ולחלום על זה, הלכו לעולמם לאה גולדברג, נתן אלתרמן, אלכסנדר פן ואברהם שלונסקי.
וואו, כל הגוורדיה.
כל הגוורדיה, אבל שהביאה את הכתיבה נוסח המודרניזם הרוסי. זאת אומרת, אולי גם קצת הצרפתי, אבל קולות אחרים לא בדיוק היו פה, והם לא נתנו לזה. זה מה ששלט כאן בשירה ובפרוזה. זה היה מצוין, אבל כאמור, היו עוד קולות ועוד אפשרויות אחרות לכתיבה. באותה תקופה היו עוד שני כתבי עת חשובים שחשוב לציין אותם קשת, של בעיקר נערון אמיר והתנועה הכנענית, ועכשיו של גבריאל מוקד, שהוא באמת גילה את יונה וולך ומאיר ויזלטיר ויאיר הורוביץ, שם זאת הבמה הראשונה שהם פרסמו בה. ואחר כך הם הפכו להיות עמוד השדרה של סימן קריאה השלישייה הזאת, ואז מנחם ומאיר השמיעו קול. אז מצד אחד מנחם אומר, כל העיר דיברה עלינו, שני חבר'ה בני 30, כולם כבר דיברו עליהם, על שני האוזים. מצד שני, פנינו למוצאים לאור, לקבל סיוע,
וכלום כסף, ושום דבר.
כלום ושום דבר, כולם יפנו להם עורף, עד שקרה הנס.
הלכנו לכל המולים החשובים בארץ, אמרו לנו תוכנית מקסימה, שאין לה שום התכנות כלכלית, ואז נודע לי שנתן ציבקיס, איש שלפני שנסעתי לאנגליה, נתן לי 5,000 לירות כדי שאני אכתוב לו ספר, מבוא לסיפורת, מחפש אותי. הוא נעשה בינתיים מול בשם מפעלים אוניברסיטיים, מחפש אותי נואשות, ואני ברחתי ממנו, משום שחשבתי שהוא רוצה שאני אחזיר לו את המקדמה. ואז הוא הודיע לי שאת הכסף אתה לא צריך להחזיר לי, אבל הוא שמע, כל העיר כבר דיברה על כתב העת שויזלטיר ופרי מתכננים, הוא שמע על התוכנית שלנו, והוא אמר, אני רוצה להיות המול שלכם.
אז הוא לא רצה את הכסף חזרה, זה מנחם פרי, מה ששמענו עכשיו.
בדיוק, ופרי גם דיבר על זה שהוא לא רצה רק לטפח כותבים, אלא לטפח קוראים, להראות להם שיש אפשרויות וכתיבה אחרת ואפשרויות אחרות לקרוא. ויזלטיר החליט שהוא נשאר בתחום היצירה ופורש מהעריכה אחרי גיליון אחד, אבל הוא כמובן היה בחבורה. והספר הראשון, כפי שציינת, שיצא שם, זה המחזה חפץ של חנוך לוין, מי שכל הכתבים שלו יראו אור בהוצאה הזאת, בספרי סימן קריאה. מאוחר יותר הצטרף אליהם עוד מחזאי חשוב, שהפך לסופר משפיע, יעקב שבתאי, הרומן שלו, זיכרון דברים, הרומן הראשון ראה אור ב-1977. ויזלטיר דיבר באירוע, הוא חזר לחברים הטובים שלו, ליאיר הורוביץ וליונה וולך, קרא שירים שלהם, השלושה כתבו שירה עברית חדשה באמת, לצד אבות ישורון שהם אימצו אותו כאב ספרותי, כי אלתרמן ושלונסקי שמו אותו בכסית בצד, כן, כי הוא כתב על הערבים, הוא כתב אחרת. ואם אתה חושב באמת כמה השפעה יש להם עד היום בשירה...
כן, כי זאת השאלה המרכזית. אפשר לחגוג 50, אבל עד כמה אנחנו פוגשים אותם עכשיו?
השפה הוולכית, הויזלטירית ואבות ישורונית נמצאת מאוד בשירה, תכף אני עוד ארחיב על זה. הספר שירים הראשון שראה אור בהוצאה הוא כך. קח שירים ואל תקרא, עשה אלימות בספר הזה, השיר הידוע.
של ויזלטיר.
של ויזלטיר, כן. הוא לא רצה להוציא אותו בסימן קריאה, זה היה נראה לו לא יאה. הוא פנה שוב להוצאות אחרות. אף אחד לא רצה להוציא לו את הספר בגלל השיר נערה מירושלים. עכשיו, זה שיר מאוד ארוך, אני אקרא כמה שורות. ידעתי אותה בנעוריה, מאוד בנעוריה. אני לא כיבדתי את מנגינת ליבה. פרועים וקשים היו נעוריה בשיכונים ממערב לירושלים. היא ביקשה את העולם, והעולם ביקש לזיין אותה. עולם ציוני מתקדם מזיין את הילדות מהשכונות. וכאן הוא ממשיך וכותב על החלום שלה לשרוף את העיר, והשיר מסתיים, כעבור 7 שנים נזדמן לי, וראיתי את חייה בבירה מערב אירופית, בצללים צפוניים, עודה לבדה על גופה, וגם חייה נעשו פשוטים יותר, מצאה משהו בספרים, וקצת יותר מזה ביומיום האנושי של העולם. עכשיו תשמע את השפה הוויזלטירית, החורכת הזאת, השורפת, לצד העדינות. זה משהו שעד היום אף אחד לא ממש שם לב איך ויזלטיר עושה את כל המעברים האלה. כאמור, השיר הזה, אף אחד לא הסכים להוציא את הספר, ואז
אני לא יודע אם היום היו מסכימים לפרסם את השיר הזה.
אני חושבת שכן, כי הוא מאוד השפיע על הכתיבה, ומאז ראו אור הרבה ספרים עם הסוג הזה, אבל אז מאיר גילה סקופ בן 50 שנה.
נתתי את זה לדביר. אלא מה? דביר הייתה שייכת אז פורמלית לסוכנות היהודית. ולכן הייתה ועדה של הסוכנות היהודית שהייתה צריכה להשאיר כל ספר. וכשהם הגישו את זה לוועדה של הסיפור, לוועדה הזאת, הוועדה אמרה, לא, 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 אי אפשר להציג. ואז אלכסנדר בוידה קרא לי לזה, הוא אמר לי, תראה, אני מאוד רוצה להוציא את הספר. אבל זה אי אפשר. אז או שתוציא את השיר, או במקום לזיין, תכתוב לדפוק. זה נעביר, זה נצליח להעביר אצלם. ואז נאלצתי להוציא את זה בסימן קריאה.
זה לא סיפרת לי.
מה את עושה לי, ענת? מה את עושה לי? את יודעת שאני פוריטן גדול, מה את עושה לי?
לדפוק נערות מותר לזה, נסו, אז הספר כך ראה
אותו צד. טוב, זה דרכם של ועדות, כן.
ספריית, וזהו, ולמרות שזה לא היה יאה, ואז הגיע, הספר יצא, ואז הגיע סקנדל שני.
בחוברת הראשונה קיבלנו כסף מבן אהרון, שהיה אז מזכ"ל ההסתדרות.
הוא תרם המון. היה לו תקציב אישי למזכ"ל ההסתדרות של 100,000 לירות.
נחם, אל תתערב, אני רוצה להמשיך
בסדר. אוקיי, טוב.
אז הוא קיבל מיד כשיצא החוברת, קיבל יצחק בן אהרון מכתב מאדם חשוב בהסתדרות. אתה יודע אולי מי זה היה.
קורן, יושב ראש תנועת העבודה הציונית.
כן. הוא קיבל מכתב. איך זה ייתכן שאנחנו תורמים בדברים איומים כאלה? הרי מי זה עולם ציוני מתקדם? זה אנחנו, חברי ההסתדרות. אנחנו מזיינים ילדות מהשכונות?
אז אתה מבין? אז בכל זאת היה סקנדל וסקנדל, והם נמשכו הסקנדלים. עכשיו אבל שוב, אם אני חוזרת לויזנטיר, תחשוב על כל השירה היום של המיטו, במה היא עוסקת, באונס ובהטרדות מיניות. בספר הזה ויזלטיר כותב על הנערה מירושלים, הוא כותב אחר כך ביד שיר מעשה ביצחק, שהוא גם על ילד שמותקף מינית. אז אפשר לומר שאולי ויזלטיר, דווקא גבר הוא הראשון שכותב ועוסק בנושאים האלה, שהיום, 2022, כל כך הרבה נשים וגברים משוררים כותבים עליהם. בחוברת האחרונה של סימן קריאה בשנת 1991, רגע לפני שהיא נסגרה, נכנסה, הצליחה להיכנס עוד סופרת שהפכה לאחת המשפיעות, ומי שבאמת חוללה מהפכה גם בשפה העברית, אורלי קסטלבלום, התגלתה קודם על ידי חיים פסח, שערך את הספרים הראשונים שלה, אבל בתחילת שנות ה-2000 היא עברה להוצאת סימן קריאה, ומאז הספרים רואים אור אצל פרי, הוא עורך אותה. אורלי סיפרה בערב איך היא התחילה לכתוב בהשפעת מותה של יונה וולך, וגם מותו של אוביה, של אביה, סליחה, וגילתה איך היא ניבעה את הקשר עם מנחם פרי בזמן שיצא הספרה הראשון.
הייתי אז כבר בת 25, אחרי עוד שנה של קולנוע, שנה אחת, כי העיפו אותי, נשואה ובהיריון בחודש 7. יומיים אחרי מותה של יונה, נפטר אבי, אבא שלי, סלבו קסטל, בגיל 56, גם הוא ממחלת הסרטן. התחלתי לכתוב ברצינות למחרת מותה של יונה, ויום או יומיים לפני מות אבי, שהיה צפוי, אך לא ידעתי שהוא כל כך קרוב. כעבור 3 שנים נערכה בביתו של דן מירון מסיבת השקה לספר "היכן אני נמצאת". בשעה שהודיתי לעוד כולם, במקום לומר תודה לחיים פסח, אמרתי תודה למנחם פסח. אנשים פרצו בצחוק, ואני לא ידעתי איפה לקבור את עצמי, ומיד תיקנתי, אך הפליטת פה נעשתה. מנחם, אתה שובר שורות אמיתי. נותנים לך קמח מלא, הכי טוב שאפשר, ואתה עושה ממנו קוקאין.
ואתה עושה ממנו קוקאין.
אז אתה גם יכול לרחרח את הספרות העברית בסימן קריאה, אתה עושה ממנו קוקאין. אז באמת, החוברת הראשונה, 1972, אני חושבת על זה לפני מלחמת יום הכיפורים, החוברת האחרונה, 91, אפשר להיכנס לזה לפני רצח רבין, מה שהם עשו פה, איזה מהפכה, ובאמת יצא פריצת דרך, הם הביאו למשל לצורך העניין לא רק עברית חדשה, אלא גם את היצירה היהודית. בחוברת הראשונה היה תרגום של ברנר לטוביה החלבן של שלום עליכם, אז גם היידיש נכנסה בחצר אחורית לאט לאט, אחר כך גם עם יוסל בירשטיין שפרי פרסם את הספרים שלו, וגם סוף סוף ראו בעברית האוצרות של זרם התודעה, וירג'יניה וולף וג'יימס ג'ויס. וירג'יניה וולף ויזלטיר תרגם, ג'יימס ג'ויס גל רנן זכה לברכה תרגמה, גם הקטעים של הספרים האלה ראו אור סוף סוף בעברית אחרי עשרות שנים. ואם אנחנו מדברים על השפעות, יהושע קנז למשל, שגם הפרק מתוך האישה הגדולה מן החלומות, גם היה בעמוד הראשון או השני בחוברת הראשונה, רק השבוע אמרה לי הסופרת עינת יקיר, שגם אתה ראיינת אותה, בגלל הרומן הזה, האישה הגדולה מן החלומות, התחלתי לכתוב בגלל הרומן הזה. ואם תחשוב על קנז, המתרגם של ז'ורז' סימנון, זה אחר כך יהיה דרור משעני, הספרות הבלשית. ותחשוב על חנוך לוין, זה נועה ידלין. אתה יודע, ההומור הזה עם האגרוף בבטן. ותחשוב על רונית מטלון, למשל, שהסיפורים הראשונים שלה הופיעו בסימן קריאה. מיכל בן נפתלי, כמה אמרה, כמה היא הושפעה מסוג הכתיבה ומהמוזיקה של ויהודית קציר, אני חייבת לציין, ולאה עיני, שפרסמה את ספר השירה שלה, עוד לפני ספר הפרוזה, היא פרסמה שירים בחוברת סימן קריאה, וגם ספר שירה הוא הוציא אצל פרי, כן. ופעם ראשונה קראת על יהדות, על השואה של יהדות סלוניקי. ובאמת קצרה היריעה מלהזכיר את כל הסופרות והסופרים והמתרגמים. אולי אני אזכיר פה עוד את מוקירון שהביא את רולן בארט ודרידה, וכמובן
לשפה נילי, העברית.
לשפה כן. העברית, ונילי מירסקי, מה שהיא עשתה פה עם אילנה אמרמן, עם התרגום מרוסית ומגרמנית. ולסיום, נקודה מעניינת. בחוברת הראשונה, משוררת אחת.
בלבד.
אחת. רוצה לנחש מי? מתחיל בזיין, סליחה.
זלדה.
זלדה.
אוקיי.
שגם ההשפעתה ניכרת עד היום. בחוברת השנייה כבר הצטרפה יונה וולך. סופרת אחת בחוברת הראשונה, וירג'יניה וולף, התרגום של מאיר ויזלטיר.
אל
המגדלור. יש מאמרים על קלט, מי שתהיה קלט פרס ישראל, עמליה כהנא כרמון. בקיצור, אתה פותח סימן קריאה, כל היסודות, אתה יודע, של הספרות הישראלית של המחצית השנייה של המאה ה-20 ואל תוך המאה ה-21 נמצאים שם, ונסיים עם את החגיגה עם הבלדה על סימן קריאה שכתב חנוך לוין. סימן טוב מגיע לביתה של זונה, כמיטב המסורת של חנוך לוין, עם חוברת סימן קריאה, הוא מגלה שאין לו כסף, הוא משאיר לה את הגיליון כערבון, ואחרי שהוא הולך, היא פותחת וקוראת, ורואה שהיא מכירה את כל המשוררים והסופרים. עכשיו, זה פואמה...
איך מכירה?
איך מכירה? תכף תשמע איך מכירה, כן? איך מכירה? מי מבקר אצלה? עכשיו, זה פואמה ארוכה של 5 דקות, נשמע קטע לסיום שפרי מבצע בסיום הערב.
פתחה האישה את החוברת ואמרה... פרי, פרי. הלא זה הבחור כל יומיים בא ומשאיר פה קרי. והנה יאיר הורוויץ דופק וכותב שירים ביחד. והנה גם חנוך לוין המוציא פרוזה מן התחת. ככה תפדפה האישה, פוגשת מכרים וידידים. כולם עד אחד חוץ מזלדה. השאירו לה כתמים על הסדים. היי, שאלה, סימן טוב. תראה איך הייתי בטעות. 20 שנה עובדת, ולא ידעתי שאני חובבת ספרות.
זה נמשך ונמשך, ומגיעה לאוניברסיטה ופותחת שם פקולטה למדעי האהבה. כן, אני רואה שאתה מסמיק פה, גואל, אתה מסמיק, סימן, חוברת סימן קריאה הראשונה גורמת לגואל פינטו להסמיק. אז אנחנו נסיים קצת ונשמע את כך שירים של כנסיית השכל, שהלחינו כל כך יפה את ויזלטיר, תודה.
ענת, גואל, שרון בייס, 50 שנים.
וכל החוברות והספרים הראשונים הוציאו אותם מחדש, אתם יכולים לצאת לחנויות ולקנות אותם.
ענת, תודה על זה. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין 9 ל-11, רק בכאן תרבות.